שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה מאת הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בחלק א' בעמוד קוף סמך ח' במהדורה הקלאסית. אנחנו עסוקים בפרים הנשרפים, לא בעצם לא, אנחנו בקוף קוף סמך זין. מה? ודמן טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב. לצערי הרב, אני רואה שלקהל הקדוש היושב כאן אין ספרים. הדבר הזה מזעזע. אבל עם כל זאת, נשתדל להתגבר על הקושי הטכני שזה מסב. אני קורא כאן, ודמן טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב. על מה מדובר? על פר ושעיר של יום הכיפורים. כן, פר ושעיר של יום הכיפורים, והם מכוונים כדי לטהר את האדם מחטאו. אומר הרב, אז המשנה אומרת שדמן טעון הזיה, כלומר צריך להזות אותו, את הדם, גם של הפר, גם של השעיר, בשלושה מקומות, שהם בין הבדים. מה זה בין הבדים? בקודש הקודשים, נכון? בקודש הקודשים, בין בדי הארון. ועל הפרוכת, איפה זה? זה באמצע. הווילון שמבדיל בין קודש הקודשים לבין ההיכל. ועל מזבח הזהב, כלומר המזבח שבו מקטירים כתורת, גם עליו מזין את הדם. ומה עושים עם מה שנשאר מן הדם? שופכים אותו על יסוד המזבח. כך שאפשר לומר שהדם הזה עובר ארבע תחנות. בין הבדים, על הפרוכת, מזבח הזהב ויסוד המזבח. אז אומר כאן הרב, מה זה? בדף, בעמוד קוף סמך זין, במהדורה הרגילה. כן? כי יש המהדורה החדשה, קצת שינוי, זה בסדר. אבל אולי מה שאתה מחזיק, לא יודע, זה שינוי את הדיפוי במהדורה החדשה, ואז זה קצת מקשה למצוא. אבל אנחנו בברייתא, במשנה של איזה הוא מקומן, על דמן טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב. ההערה הקדושה, הבאה ממקור הרחמים העליונים שמשם כל כפרה מופיעה, צריכה היא לפתוח את הצינורות העליונים של שפעת הקודש בעולם, שבכללות הם נחלקים בשלושה סוגים. כן, כלומר, הצינורות של הקודש נפתחים. איך הם נפתחים? על ידי מקור הרחמים. וזה המשמעות של פר ושעיר של יום הכיפורים, שבאים לחפר על ידי מידת הרחמים על כל החטאים כולם. ועל ידי הרחמים נפתחים צינורות הקודש. כמה צינורות קודש יש בעולם? אומר הרב, שלושה. לכן יש שלושה מקומות, בין הבדים, פרוכת ומזבח הזהב. כן? מה זה? מה? מידת הרחמים, עסקנו בזה בשיעור הקודם. אבל נגיד את זה בקצרה. מידת הרחמים, יש לזה כמה ביטויים. הביטוי הנמוך של מידת הרחמים, שזה ריכוך של מידת הדין. זה נקרא רחמים פשוטים. ויש רחמים עליונים, שזה הרצון המקורי להוות את המציאות. כן? מלשון רחם. למה הוא? למה זה מחפר? טוב, זה ראינו בשיעורים הקודמים, איך הרחמים מחפרים. אבל אופן כללי נאמר, שהחיבור המחודש של ענפי החיים אל מקורם, זה המחפר. יש ביטוי כזה, עיצומו של יום מחפר, נכון? אז היה מסביר הרב צבי יהודה קוק, חזרתנו אל עצמיותנו, זה המחפר. כלומר, בעצם החטא הוא ההתרחקות מן החיים. אתה מחבר אל החיים, החטא מתכפר. ויש מקור החיים, זה קודש הקודשים, שמה החיים מתחילים. יש הבדל בין קדושה לבין טהרה. טהרה, כשאתה שם טהור עם טמא, מה גובר? הטמא. הטמא גובר על הטהרה, נכון? לעומת זה, בקדושה, הקדושה גוברת על הכל, כי הקדושה זה החיים. ולכן נאמר, כל הנוגע במזבח יקדש. כן, איפה שיש קדושה, הכל מתקדש. אז לכן חוזרים אל מקור החיים, אחרי שאדם עבר את הטהרה, הוא יכול להגיע אל הקדושה. ואז הוא מחפר. בסדר? מידת האמצע. רחמים זה באמצע, אבל יש שני אופנים של אמצע. יש רחמים פשוטים ויש רחמים גדולים. הרחמים הפשוטים, מה שנקרא זעיר אנפין, זה הכוונה ויתור על הדין, או ריכוך של הדין, או ויתור זמני על הדין. לעומת זה, הרחמים הגדולים, עריך אנפין, ערך אפיים, זה כבר הכוונה המקורית של ההוויה. זה, יש ביטוי יפה של בעל התניה בספר ליקוטי תורה. מה זה לפני השם תתהרו? מה זה לפני? יש מושג של לפני, אני עומד ממול, לפני. יש לפני, זה עוד מקודם. לפני שהקדוש ברוך הוא נקרא בשמו, יודקה ואבקה, אז עוד לא היה טוב ורע. אז לפני השם תתהרו. אתה חוזר אל מקור החיים. כן. כן, הקדוש גובר על הכל.
אז אם מישהו קדוש נכנס למקום תמי,
הוא ודאי שהוא תמי, רק הוא לא מפסיק להיות קדוש. זה יותר גרוע. טוב, למשל כהן בבית הקברות. כן. טוב, אז בואו נמשיך. אז אני שוב קורא כאן בתוך הרב, כן? ההערה הקדושה הבאה ממקור הרחמים העליונים, שמשם כל כפרה מופיעה, צריכה היא לפתוח את הצינורות העליונים של שפעת הקודש בעולם. שבכללות הם נחלקים לשלושת הסוגים. יש שלושה סוגים של צינורות שפע הקודש בעולם. מה עם שלושת הסוגים? הסוג העליון הוא מקור ההערה שאורה של תורה בשורשה יוצא משם, בתור הספקלריה המהירה דבר השם היוצא מארון השם על הכפורת, המתנוצץ בצמצומה של השכינה בין בדי הארון. מה שהוא אומר כאן, מדהים. כלומר, מדרגת משה רבנו, זה המדרגה העליונה.
לא, כתוב פה על מראה, לא, הספקלריה, אומר, לא במראות משה,
האם אתה קורא בטקסט?
כן.
אז תמה אני עליך. מה הוא אומר כאן? בתור הספקלריה המהירה. מה זה הספקלריה המהירה? זה המדרגה של משה. לעומת הספקלריה שאינה מהירה, שזה המדרגה של שאר הנביאים. בסדר? אז כאן הוא מדבר על מדרגת משה. ולמה משה, ונועדתי לך שם מבין כנפי הקירובים. נכון? את כל אשר הצווה אותך את בני ישראל. זה שם, זה מקור ההערה. הבא לידי ביטוי בתור תורת משה. זה המקור העליון. הסוג השני הוא כוח התפשטותה של תורה על פי חוכמתה המאירה בישראל בסגולת המנורה והשייך לה שמקומה מחוץ לפרוכת. כלומר, יש התורה כפי שמופיעה בתור חוכמת האומה בעולם. זה נמצא במנורה. המנורה היא החוכמה, והמנורה עומדת מחוץ לפרוכת, ויש שם נר מערבי שהיה דולק תמיד, לעדות ששכינה שורה בישראל. נר התמיד לא היה בקודש הקודשים, נר התמיד היה בחוץ. כן? כלומר, כי בתוך קודש הקודשים זה מקום התורה. בתוך ההיכל זה המקום של ישראל. זה התפשטות התורה בישראל. והפרוכת, המבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים, היא מציינת את מהותה של ההתפשטות הזאת של אור עולם זה. כן, כי יכולה, צריך להגיד, להזות את הדם על המנורה. למה על הפרוכת? כי הפרוכת היא המציינת את מעלתה של המנורה, כעומדת מחוץ לקודש הקודשים. עד כאן, ברור? טוב. הסוג השלישי, תוכן, רוח הקודש הבא מתוכיותה של הנשמה. זה משהו אינטואיטיבי. הערות של רוח הקודש. אם תרצו, זה דומה יותר בעולם המושגים שהרב קוק חי בו לחסידות. זה כנגד מזבח הקטורת. שעבודת הקטורת, דבר שבחשאי מתייחסת אליה. ולעומת אלה, כלומר שלושת המקורות האלה, צריכה ההזיה המחפרת, אותה הכפרה השורשית המהפכת רוגז לרחמים וכל חיסרון למילוי וכל מר למתוק, להיות בין הבדים על הפרוכת ועל מזבח הזהב. עד כאן ברור? כן, זאת אומרת, זה כנגד הרוגז שהופך לרחמים, החיסרון למילוי והמר למתוק. כן, מה אתה אומר? אספקה מהירה, חוכמה ונבואה. כן. מתנה אחת מהן מעכבת. כל מה שהאורה השכלית האלוהית היא יותר מפולשת, האחדות הנפלאה יותר בולטת וניכרת. וכל המציאות בכל בחינה ובחינה שבה היא מאוחדה בתכלית ההידוק. ואי אפשר כלל שיחסר איזה חלק מהופעת האורה, שהשלימות היא צריכה דווקא דבר שלם, ושכינתה לשריה באגר פגימה. אתה פגימה, אומר הזוהר. לכל מה שהציור הוא יותר עליון ויותר מזוכח בקדושתו, תנאי השלמה הם יותר חזקים, ועל כן באותה הכפרה האצילית, הבאה מתוכן כל כך מהיר בתואפות וזו, מתנה אחת מהן מעכבת. כלומר, אתה מדבר שם על הקודש כמעט בשורשו. אז ככל שדבר הוא יותר עליון, ההדדיות של חלקיו היא יותר גדולה. לכן מתנה אחת מהן מעכבת. כלומר, אם הוא איזה רק על בן הבדים, ועל הכפורת, ועל הפרוכת, והוא לא ייזה על מזבח הזהב, או רק על מזבח הזהב ולא על הפרוכת, וכולי, הכל הלך לאיבוד. כי במדרגות עליונות, יש תביעה של אחדות עליונה, כנגד עולם האצילות. שירי אדם, לעומת זה, הטיפול בדם שנשאר, זה כבר מקום רביעי, ושמה זה פחות בעיה. כן? שירי אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ואם לא נתן לו עיקב. מה זה מזבח החיצון? זה כבר עולם המעשה. כלומר, כל מה שקרה בקודש ובקודש הקודשים, זה עולם התיאוריה. תיאוריות צריכות להיות מושלמות. מעשה, לא תמיד זה עובד. לא נתן לו עיקב. כלומר, יש לפעמים שאתה משתדל, יש לך רעיונות יפים, אבל אתה לא מצליח לממש אותם. מה אפשר לעשות? אבל, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אם לא נתן לו עיקב, לכתחילה ודאי צריך לתת. אבל בכל זאת שופכים על יסוד מערבי. איפה זה היסוד המערבי של המזבח? זה מה שעומד מול הקודש וקודש הקודשים. כן? הרי בין האולם ולמזבח, הצד המערבי הוא זה שקרוב יותר מהשאר אל ההיכל. אז אומר הרב, האורות העליונים מקורות השכל העליון לפי מדרגתם בשורש גילוי התורה, באורה הבהיר בין הבדים. ובהתפשטות חוכמתה על הפרוכת, ובהופעת רוח הקודש אור הנשמה על מזבח הזהב. כן, שלושת המדרגות האלה. כשהם מאירים במילואם, גוררים אחריהם את תכונת החיים בתור שיריהם, שיהיו מתעלים לקדושה עליונה, לקרבה לפני השם, בתור בסיס החיים כולם, שהכנה מושכלת הקדושה שורה עליהם. המזבח החיצון נועד להארת החיים בתכונתם המזגית הטבעית אל העדינות הקדושה לרום עליון, ועם טבע החיים המזגיים ברידתם לתוכן החומרי, הנה ירידה זו עצמה לפני השם, במקום שהשכינה שרויה. כלומר, אתה מכוון את המעשים הטבעיים שהם יהיו לפני השם. אתה מעלה את הכל. אמנם, גם אם לא נתגלת הפעולה זו בתור חטיבה בפני עצמה, מה שנקרא, אם לא נתן, בצורת החיים הטבעיים שבמזגים, מכל מקום, כיוון שההורה השכלית, הדעות הקבועות ואורחות הדעה הם כבר משוכללים, מה שנקרא התיאוריה, כפי המידה הדרושה לשלמות הקודש, התעלו בהכרח עמהם החיים המזגיים. ומתוך כך מתאימים העניינים האמורים למידה זו, ששיירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של נדלך החיצון, שהוא לפני השם. ואם לא נתן, לא עיכב. כי העיקר בתוקף קדושתו מעלה הוא את הכוח, כוח הכוונה פוטנציאל, שהוא בתור שיריים לרום עלייתו. ואף על פי שיותר משובח ומעולה הוא, כשהכוח המסגי גם הוא מתכוון ומתחדש לחידור של החיים המקודשים על פי היסוד העליון של פתיחת הצינורות העליונים של הופעת שורשה של תורה והתפשטותה ושפעת הנשמה בהזרחת רוח הקודש מרז הריח העליון תוכן הקטורת, העלת המצוי כולו מצד השורש העדין העליון המקודש שלו המצויר במחשבה שאיפתית האלוהית והמקודשה. כן, היה טוב לחבר את האזיות שהיו בפנים עם שיערי האדם שבחוץ. בכל זאת, אי אפשר שתעכב הפעולה שהיא מקושרת אל התוכן המסגי, את העניין העיקרי שהוא כולו מושכל, עצות מרחוק אמונה אומן, ואם לא נתן, לא עיכב. אפשר לחבות את המזגן, זה יהיה טוב. פרים הנשרפים. עכשיו אנחנו עוברים לפרים הנשרפים. אני קורא עכשיו, תודה. אני קורא את המשנה. המשנה אומרת כך, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, שחיטתן בצפון וקיבול דמן. מה זה פרים הנשרפים אגב?
איזה שלמים.
איזה שלמים? שלמים אתה שורף? שלמים אתה אוכל? עולה? עולה אתה שורף? אתה מקטיר את העולה. חטאת? איזה חטאת נשרפת? סתם חטאת נאכלת לכהנים. איזה, מה אתה... פרה אדומה בכלל היא לא במקדש, היא מבחוץ. אני מציע שלא תמציאו. הרעיון לנחש זה רעיון יפה, אבל זה לא יקדם אותנו כאן. פרים הנשרפים וסירים הנשרפים זה פר של העלם דבר, של ציבור וסעיר, של נשיא וכדומה. יש כמה עבירות שנעשות על ידי אנשים גדולים, או על ידי המלך, או על ידי כהן גדול, או על ידי סנהדרין, או פר של עבודה זרה, שסנהדרין הורו בטעות לעבוד עבודה זרה, כל מיני עבירות מיוחדות, ואז לוקחים או פער או סעיר, תלוי על מה מדובר, ושוב, הדם שלהם הוא דם שמוקטר בפנים. זה נקרא חטאת פנימית. מה זה חטאת פנימית? שאת הדם שלה לא רק שזורקים על היסוד, אלא גם מזין אותו בפנים. בסדר? אז דבר שמזין אותו בפנים, שורפים. זה נקרא פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. חטאת פנימית נשרפת. כמו כן גם, פר וסעיר של יום הכיפורים, גם הם נשרפים בבית הדשן. לא נשרפים על גבי המזבח. נשרפים מחוץ למקדש, לוקחים את כל הבשר של הבעלי חיים האלה, ושורפים אותם מחוץ למקדש. כן? ואיזה מדורה כזאת. זה לא קורבן. כלומר, זה... כן, וגם...
אשם שעלה דבר ו...
לא, אז אשם לא שורפים. אשם מקטירים חלק, אוכלים חלק. אז נקרא, פרים הנשרים וסעירים הנשרפים. שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טעון הזיה. עכשיו לא על בין הבדים, את הדם לא מביאים אל קודש הקודשים, אלא יש רק שני מקומות של הזיה. על הפרוכת ועל מזבח הזהב. הכל נעשה בהיכל, לא בקודש הקודשים. מתנה אחת מהן מעכבת, זה כמו בפר וסעיר של יום הכיפורים. שערי אדם היה שופך, מה הבעיה? שערי אדם היה שופך על יסוד מערבי, שזה נדבח החיצון, ואם לא נתן, לא ייקב. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. מה זה אלו ואלו? גם פר וסעיר של יום הכיפורים, וגם פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, את כולם שורפים בבית הדשן. עד כאן ברור? זה המשנה. עכשיו, בואו נראה מה אומר הרב על זה. פרים הנשרפים וסערים הנשרפים שחטן בצפון כבודה בהכלי שרת בצפון ודמן טעון הזה על הפרוכת ומזוח הזהב ונתן אחת מן מעכבת. מה? שעל ידי החטאים נתקלקל כוח החיים. עד כדי המידה שהוא צריך ביעור וכליה. לא תמיד זה כך. לפעמים אדם קלקל, אבל הוא לא צריך לבער לגמרי את כוחות החיים שלו. אבל יש עבירות כאלה שזה מחייב ביעור וכליה. ביחס של פרים הנשרפים וכוח המזגי המסעיר ומעורר הריסה. כן, כלומר, החיים צריכים כליה, זה פרים הנשרפים, ולפעמים הכוח המסעיר, זה סעירים הנשרפים. כן, הכוח המסעיר, לפי הרב, הסברנו שזה הכוח של ההרס, שיש לו תפקיד, חייבים שיהיה כוח של הרס במציאות, כדי לאפשר הופעה של מציאות אחרת. זה המהפכות, למשל. כן? המהפכנים אומרים, צריך להחריב. אחרי שתחריב, תוכל לבנות. זה הסעירים. אבל לפעמים צריך לשרוף את הפרים, את כוחות החיים, לפעמים צריך לשרוף את הסעירים, את הכוחות ההורסים. מזגי זה ביולוגי. כן? טבעי. עד שאין לו דרך של גרם בניין וצייר ביור, כלומר, סעירים הנשרפים, שלפעמים כוח ההרס הוא מוגזם, הוא כבר לא, הוא לא משמש לשום בנייה, לכן צריך לשרוף אותו. זה מה שאמרו, בניין נערים סתירה, וסתירת זקנים בניין. זהו רק בתוכן ההתפשטות הגסה שלהם, גופם, עורם, בשרם ופרשם. אבל הפנימיות שבהם, הרי סוף כל סוף יש בה עניין להעלות ולהתבשם מתוך המצפון החבוי ולהתקשר, משון קשרות, להתהפך לכוח פועל, שואב אור קודש וחיים מיליונים המתהפכים מרעה לטובה. זאת אומרת, נכון, הסעירים, הפרים, צריך לשרוף אותם, אבל תלוי מה צריך לשרוף, הצד החיצוני. אבל הצד הפנימי, גם בתוך הפרים הנשרפים והסעירים הנשרפים, צריך להעלות אותו אל הקודש. לכן, שחיטתן בצפון. מה זה צפון? הצד הנסתר, הצפון. וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. אמנם, מידתה של תורה בשורשה, כשהיא מופיעה, היא מחזרת לקדושה גם את העניין היותר מגושם, את המעשים החומריים ואת הגשמיות היותר עבה. אבל בזמן שקלקולים מתרבים בצורה מחשכת, הם סותמים את האור היותר עליון. ואין התמצית הפנימית של הריחוק שנתהווה בחטאים מכאיבים הללו, יכולה להגיע עד כדי הערת יסוד הגילוי של תורה בשורשה בין הבדים, ולא יבוא דמן על בין הבדים. זה חטאי כל עם ישראל. שזה בא בשם הכלל, יום הכיפורים. אבל פה מדובר על חטאים מיוחדים של אנשים מיוחדים, חטא של כהן גדול, או של ראשי הסנהדרין, או של המלך. נכון? שהחטאים האלה הם חטאים שאין בכוחם להפגיש את החוטא עם שורש החיים, עם המקור של התורה, לכן אדם לא יבוא בין הבדים. אבל ההערה הגדולה הזאת, שהיא בתור נשמה עליונה מתעלה לפני הקלקול הזה, עד שלא יוכל לנגוע בה לרעה, וממילא אינה צריכה להתאפל בתיקון, כי מחר שההתפשטות תתוקן, ההתפשטות של אור חוכמתה של תורה מיסוד הפרוכת, והתפשטות יסוד רוח הקודש, הריח קדושת הקטורת בכללה על מזבח הזהב, וממילא ישוב יופיע אורה של תורה מראשית שורשה. כלומר, התורה בעצמה כבר תתאפל בזה. שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. שימו לב לפסוק. בהתחלה זה שובה ישראל עד. כלומר, זה כאילו עד הפרוכת, לא מעבר לזה. אבל עשית את מה שצריך, אז אחר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זה כבר יגיע לשם. אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה הפרים, שפתנו, התשובה המגעת עד כיסא הכבוד. שזה הביטוי של פרים שפתנו, וידוי. תתרומם אחר כך ותתנסה למעלה למעלה, כי סוף כל סוף המגמה היא להגיע לשורש האחדות המוחלטה. המסירה כל מחשך וכל פגם, ואין בה אפשרות של פירודים ושל חלקים, אשר על כן הכל אחוד ומקושר זה בזה, עד שמתנה אחת מהן מעכבת. שירי אדם. מה? כי הם חמורים. ככל שהחטא הוא יותר חמור, אז הבושה מלגשת אל מקור האורה צריכה להיות גדולה יותר. לכן פועלים, כלומר עושים פעולה של תיקון שמבטאת את הבושה. ואיך היא באה לבטא את הבושה? בזה שלא נכנסים מעבר לפרוכת. מובן? טוב. שירי אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, אם לא נתן לו היקף. כוח החיים מסתעף במפעלים הירודים, והם גם כן מתעלים על ידי ההתעלות של השורש הרוחני העליון, ובאים בתור תוכן מבוסס ויסודי לפני השם, במקום ששם מונח הכוח השורשי להעלות גם את הירודים, ועצמה של הירידה הזאת היא עלייה, יסוד מערבי של מזבח החיצון. וזה המקום שבו אתה בא להעלות את מה שירוד. שם ניתנים שירי הדם. אבל לא יתגלה על ההתפשטות הזאת אור האחדות כל כך, עד לבלי להשאיר את האפשרות של איזה חיסרון. אמנם אם לא נתן, לא ייקב, ומה שנחסר מקדושת הכוח המתפשט, שהוא בכלל שירי אדם, יתוקן על ידי השפעת הקודש של העלייה הפנימית של אור החוכמה, אשר מסגולת הפרוכת, ושל אור הרוחני של הקדושה, אשר למזבח הזהב. אלו ואלו נשרפין בבית הדשן. זה הפרוכת. כן, החוכמה מתפשטת של התורה. המנורה בעצם. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. אגב, איפה זה בית הדשן? זה לא במקדש, אז איפה כן? אה? ליד מה? ליד נחל קדרון. דווקא לא. יש, בנחל קדרון הרי היה נשפח שם האדם. מה? לא, אני אגיד לכם, אני מבקש בלי ניחושים. כן, היה, אומרים ככה, שעוד במאה ה-19, הייתה ליד מהשערים איזו גבעה קטנה של סבון, שמשם היו לוקחים סבון, אנשי מהשערים. אבל נעלמה הגבעונת הקטנה הזאת, ויש טוענים שאולי זה היה בית הדשן, שנשאר עוד מתקופת הבית. כן, הרי סביר, הרי כששורפים הרבה קורבנות, הדבר השומן הופך להיות סבון. כן.
רחוק?
לא כזה רחוק.
4 קילומטרים?
4 קילומטרים? לא, מה פתאום. אולי אזור החומה השלישית, הרי צריכים להוציא את זה מירושלים. עכשיו, ירושלים היה לה חומה השלישית, כן? יש רחוב, עד היום הזה, רחוב החומה השלישית, סמוך למאה שערים. אז ברור שהיו צריכים להוציא עד מחוץ לחומה. כדי לשרוף. אז סביר, עשו את הדרך הזאת. כמה כבר היה דשן שם. טוב, אלו ואלו נשרפים את הדשן. אמנם, יש חילוק בין קורבנות של יום הכיפורים לקורבנות הדומים להם באופנים אחרים. כן, מה ההבדל? קורבנות של יום הכיפורים טעונים הזיה גם על בין הבדים. ואילו סירים הנשרפים ופרים הנשרפים, הם לא טעונים הזיה על בין הבדים. אז יש הבדל. קדושת היום הזה מגעת עד כדי, עד לכדי החשפת מקור הקודש של שורשה של תורה בהזיה על בין הבדים, שעל בין הבדים. כן, כמו משה רבנו, שמכניס שמה את ראשו בין הקרובים. מה שאין כן בקורבנות, חטאות האחרים, המתבטאים בפרים הנשרפים וסירים הנשרפים. אבל, סוף כל סוף, הביאור של ההתפשטות הגסה הוא שווה בכל המידות, שהן באות בצורה מקולקלת באופן חמור. כלומר, צריך לבער את כוחות החיים שהביאו לכל הקלקול, את הפרים ואת הסעירים. ומהשוויה הזאת שהושבו פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים לפר וסעיר של יום הכיפורים לעניין שריפה בבית הדשן, אנו למדין ששריפה זו, אף על פי שביעור יש בה, אין הכיליון בה כיליון של נקמה והעברה מן המציאות, אלא ריחוק של צירוף וליבון, כעין האפר שתחת רגלי הצדיקים. כן, כתוב שרשעים גדולים, אחרי 12 חודש בגיהינם, נשמתם נשרפת, והאפר שלהם מתפזר תחת רגלי הצדיקים, מסכנים הצדיקים בגן עדן, שקודם כל זה אפר תחת כפות הרגליים. כן, שלאמר, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. אז מה זה שיש שם אפר? שהצדיקים הם מרוממים את האפר של הרשעים. כלומר, בסופו של דבר יש משהו שצריך להתעלות. נכון? אמרתי, רשעים גדולים, שנתן ישראל, לא אין חסר של הפירוט, איזה רשעים בדיוק. אבל הרעיון, מה שאומר הרב כאן, הרעיון שיש בבית הדשן, זה דומה לרעיון שיש באפר שמתפזר תחת כפות רגלי הצדיקים, כדי שהצדיקים יעלו את מה שנשאר מן הרשעים. נכון? אז מה שאומר, זה לא כיליון של נקמה והעברה מן המציאות, אלא ריחוק של צירוף וליבון. כעין, האפר שתחת רגלי הצדיקים. שהיא מעלה רוחנית. אשר אחרי כל הסיבוכים, הכל חוזר לחסד אל כל היום, ולא לנצח יריב, ולא לעולם ייתור. כי לא לעולם הריב, ולא לנצח יקצוף, כי רוח מלפנה יעטוף ונשמות, אני עשיתי. זה שונה לחלוטין מהמושג של גהינם, שהשתגר בעולם על ידי הנצרות. הנצרות סבורה נקמה האלוהית היא נקמה נצחית. אז זאת אומרת שריבונו של עולם הוא מעוניין לענות נשמות לאין סוף זמן. זה פשוט מזעזע. אלוהות אכזרית נורא. כן? מה שאין כן הגהינם וכל מה שמתלווה לזה, לפי היהדות, זה תיקון. רוצים לתקן. אז צריך לשרוף אותך קצת, לגלגל אותך, כף הקלע, פה, שם. בסוף כדי שיהיה תיקון. כן, מה אתה אומר? לא, זה ביחס אלינו. זה תרגום שלנו, של מה שקורה שם. בסדר? כלומר, כשאני מסתכל, אני חי בזמן. כשאני מסתכל על הגהינם, אני רואה את זה במונחים של זמן. איך חיים את זה שם? כשנגיע לשם נדע. בסדר? כן, מה? שמה? כן, אבל... בסדר, אבל אנחנו... אבל אנחנו מדברים פה לפי הקבלה, כן, אלו ואלו נשרפים את הדשן, וסוף כל סוף ירוויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם. שימו לב לביטוי דשן ביתך, דשן זה האפר השרוף, ירוויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם, כי אחרי נמכר, גאולה תהיה לו. כן, זה ביטויים משליים, נמכר, אבל בסוף יש לו גאולה. ויסרו למשפט, משפט אלוהיו יורנו. טוב, אז זה בעצם יש פה רמזים לתיקונים שבאחרית הכל, הכל מתעלה, הכל מתעכן. אבל דרך הרבה צרות. למשל כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחר כך יש רשימה, ואלו שאין להם. לא הבנתי. אמרת שכל ישראל, אז איך אומר אלו שאין להם חלק לעולם הבא? אלא צריך לקרוא את זה ככה. כל ישראל, ובכלל זה גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. כולם, גם אלה שאמרנו שלא. אז מה אמרת לי שהם להם, אין להם חלק? הם יהיה להם חלק, אבל הם ייכנסו בדלת האחורית. או דרך הביוב אפילו. אבל ייכנסו.
זמן אחר.
כן, זמן אחר, ואולי במציאות אחרת. כן. טוב. כן. מה זה? כן, אבל יש כאלה שכתוב שלעולם, יש כאלה רשעים שכתוב שגהינם קלה והם אינם קלים. אז מה זאת אומרת? גהינם קלה והם אינם קלים. אפשר להבין, הכוונה שהייסורים שלהם נמשכים לנצח. אבל אפשר להבין את זה אחרת. יש שלב שבו הגהינם קלה, מפסיקים להבעיר את הגהינם, אבל הם אינם קלים. יש להם תיקון. איך אפשר להגיד שמשהו הולך לאיבוד? למשל, השלה אומר שישו הנוצרי זה ייקח לו 50,000 שנה, אבל בסוף הוא יתוקן. 50,000 שנה, מה זה כלום לעומת הנצח. טוב. צריך ללמוד את התשובה של הרב קוק. טוב. בואו נמשיך במשנה. חטאות הציבור והיחיד. קורבן חטאת, חלקו נאכל לכהנים, חלקו על המזבח. חטאות הציבור והיחיד. אלו הן חטאות הציבור. מה זה חטאת הציבור? שעירי ראשי חודשים ושל מועדות. כן, הרי בכל קורבנות מוסף, לא של שבת, כן, הרי בקורבן מוסף של שבת יש כמה, מה מקריבים? שני כבשים. לעולה או לחטאת? לעולה, נכון? כלומר, אין חטאת בשבת. אבל יש חטאות בקורבנות המוספין של ראש חודש ושל מועדות. מה? לא, 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 לא. יש, למשל, קורבן מוסף של ראש חודש, זה פר אחד, לא סליחה, שני פרים, עיל אחד, שבעה כבשים, כל זה עולות. שעיר אחד לחטאת. כלומר, יש 10 עולות וחטאת אחת. בסדר? זה משתנה בדיוק, הפרופורציה בין הפרים לבין העילים והכבשים משתנה לפי המועדים, אבל באופן כללי תמיד מקריבים יחד עם זה שעיר אחד לחטאת. אז זה אלו הם חטאות הציבור, שעירי ראשי חודשים ושל מועדות. שחיטתן, ומה זה חטאות היחיד? לא, יש הרבה עבירות שאדם צריך להביא עליהן קורבן חטאת. או למשל, לאו דווקא, קורבן יולדת. כן, מביאה שני תורים או שני מדי יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. לא על חטא, אבל כהודעה. יש כל מיני סיבות ממכן שמביאים חטאת. חטאת היחיד. אז אלו הן חטאות הציבור, שעירי ראשי החודשים של מועדות. שחיטתן בצפון, וקיבול דמן בכלישה בצפון. ודמן טעון, 4 מתנות על 4 קרנות. כלומר, לא מביאים בפנים שום דבר, זה לא חטאת פנימית, זה חטאת חיצונית. חטאת חיצונית לא נשרפת בבית הדשן, אלא היא מוקטרת על גבי המזבח. אתה יודע? זה החטאת הרגילה, על 4 מתנות על 4 קרנות. כיצד? איך עושים את זה? עלה בכבש. אין, הכהן בא עם אדם, עולה בכבש, ופנה לסובב, כלומר הוא לא עולה על גג המזבח, אלא בסובב, שזה מדרגה שמסביב למזבח, ובא לו לקרן דרומית מזרחית. איפה זה? זה מצד ימין. כן? כלומר, הכבש, אז הוא רחוק דווקא מהמזבח. כלומר, הוא רחוק, סליחה, מההיכל, הכי רחוק שיכול להיות. כן? אחר כך, מזרחית, צפונית. כל זה עדיין בקיר החיצון יותר. אחר כך צפונית מערבית, הוא מתקרב אל ההיכל, מערבית דרומית, מסיים שם. בסדר? כלומר, הוא עשה איזה חטא. שירי אדם היה שופך על יסוד דרומי, קרוב לכבש. לא מצד מערב כמו החטאות הקודמות. ונחלין, אז אוכלים את החטאות האלה. מי אוכל אותם? הכהנים. לפנים מן הכלאים, מה זה לפנים מן הכלאים? בתוך העזרה. לזכרי כהונה, כלומר, מה זה זכר, כלומר, כהן זכר יכול לאכול, לא, כהן, לא כהנת, בכל מאכל ליום ולילה עד חצות. כלומר, אפשר צלי, מבושל, איך שרוצים. בסדר? לא כמו קורבן פסח שדווקא צלי. אז זה, עכשיו, למה כתוב לפני מן הקלעים? מתי היו קלעים במקדש? קלעים היה במשכן. וגם בזמן שבנו את בית שני, לפני שבנו את הקירות, אז אכלו את הקורבנות, עשו, היה מזבח, הקריבו קורבנות, למרות שהמקדש עוד לא היה בנוי, אבל מפני הצניעות עשו קלעים. אז רואים שהמשנה הזאת מבטאת הלכה עתיקה מאוד, הלכה קדומה, שנשארה עוד מראשית ימי הבית השני, לפני מן הקלעים. מה?
יש לי כזה תחושה שהמשניות...
נכון. כן, כן, בוודאי. זה גם אין בהם מחלוקת. כמעט הכל גם כתוב על פי יסוד הפסוקים המפורשים. זה כמעט ולא הלכות חדשות. מה? כן, יש אצל המחקרים עוסקים בזה. טוב, אני חושב, אלבק דן בזה נדמה לי. כן, אין שם. טוב. אז אומר הרב, חטאות הציבור והיחיד. אם כן, יש חטאת ציבור, יש חטאת יחיד. הרב, חילוק גדול יש בין התוכן של חטאת הציבור והתוכן של חטאת היחיד. הסיבות המביאות פעולות בחיי האדם, הן נחלקות לשני סוגים כוללים. סיבות פנימיות וסיבות חיצוניות. הפנימיות הן באות בתור, מתוך התוכן הנפשי ואופני השפעתו על החיים. והחיצוניות באות מתוך העולם הכללי, המסבב אותנו, מקיפינו בכל המובנים, החומרי והרוחני. כלומר, אני עושה הרבה דברים בחיים שלי, לפעמים המניע הוא פנימי, לפעמים המניע הוא חיצוני. אצל היחיד, האישיות הנפשית היא ההשפעה הגוברת במעשיו. ואצל הציבור, הכלל העולמי, כוחות הבריאה והמציאות הסובבת, הוא המפעיל ביותר את תכונותיו ואת ההכרעה של המעשים, ובשביל כך שני מינים הם, חטאות הציבור והיחיד. מה אומר כאן הרב? הרב כאן רומז להבחנה שנקראת בקבלה אור פנימי ואור מקיף, או אם תרצו, ההבחנה בין דברים שנעשים על ידי בחירה חופשית, לדברים שנעשים מכוח ההכרח ההיסטורי. למשל, גאולה. האם זה תלוי במעשים? הלכה היא שלא. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו מתי שבא לו, מתי שהוא רוצה. בין שמגיע לנו, בין שלא מגיע לנו. למה? יש איזה הכרח היסטורי. ההכרח ההיסטורי ממלא את מידתו, צריך לשוב לארץ. זה, ולכן גם עניינים השייכים לציבור, הם עניינים ששייכים יותר להשפעה של כללות מצב העולם. זה כמו חטאת הציבור. לעומת זה, ההתנהגות הפרטית שלי היא תלויה בי, בעיקר בתוכן הפנימי שבתוכי, ולכן יש חילוק בין חטאות הציבור והיחיד. מה? אור פנימי זה מה שהאדם ממשיך על עצמו מכוח מעשיו, ואור מקיף זה בבחינת החנווני מקיף. אין לך מה לשלם, אבל בבוא הזמן יהיה לך. אז אתה נידון כבר עכשיו על שם העתיד. לא, הציבור זה לא סך כל, זה בדיוק העניין. הפרט הוא ביטוי של הנשמה הכללית, אבל הציבור זה נשמה כללית. בסדר? זה סוגיה במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', דיברנו על זה. אז אתה מתחיל להתווכח על יסוד הגמרא שם. הרמב״ם לא פסק את זה כלל. לא נכון. מה, בגלל שכתב בהלכות תשובה, שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה? נו באמת. ברור שהוא לא לזה הוא מתכוון, אבל זה לא הנושא כעת. בסדר? מה? טוב. אלו הן חטאות הציבור. בכלל יש לנו כלל. אנחנו מזכירים נושאים בדרך אגב, ולא לדון בהם. זאת אומרת, כשאני מביא נושא המשיק לעניין שלנו, זה לא כדי לדון בנושא המושק, אלא רק לבאר את הנאמר כאן. בסדר? טוב. אלו הן חטאות הציבור, שעירי ראשי חודשים ושל מועדות. הציבור הוא הפועל יותר והנפעל מסדרי העולם והחיים הסובבים אותו בתכונה טבעית. כן, הרי לציבור אין הרבה לאן לזוז, ההיסטוריה פחות או יותר קבועה מראש. על כן ברוממות הקדושה של הציבור הוא פועל בהשפעתו על תכונת הזמנים שמקושרים בתכונת המקום, באותו הקשר שיש לעולם עם השנה. טוב, זה פה מושגים של ספר יצירה, שיש שלוש קטגוריות במציאות, עולם, שנה ונפש, עולם המקום, שנה הזמן, הנפש לנפש. ואצל העניינים שבציבור, אלה הם דברים שלא תלויים בבחירה כל כך של האדם, אלא זה הקשר בין הזמן למקום. שמה מגיעה פעולת הציבור. לכן, אלו הן חטאות הציבור, שעירי ראשי חודשים ושל מועדות. ראשי חודשים הם המבליטים את המהות הזמנית בהתחדשה, זה חודש, כן, משון חידוש, שתולדתה היא קדושת המועדות, הרי המועד תלוי בראש חודש. וכוח החיים המתעורר הגנוז בתוך הסיבות הזמניות והעולמיות הכלליות מתחדש בקדושתו לכפר כל אבון וכל תומעת קודש בחיי הציבור, אלו הן חטאות הציבור. שעירי ראשי חודשים וממלא ושל מועדות. שחידתן בצפון וקיבול דמן וכלישרת בצפון. התבטלותו של הכוח הבהמי המתה את החיים לצד שפלותו באה מתוך היסוד הגנוז במצפון ההוויה. להביא בצפון שון צפון. להביא את הכל למטרה הקדושה שלא רשם במקור החיים. עם זה באה ההתעלות של הכוחות שהם מתהפכים לכלי מעשה לכל דבר נשגב, המביא באחרית את המטרה הגנוזה של תכלית כל החיים, שחיתתן בצפון, בקיבול דמן, כלומר, ההופעה המעשית של הקדושה הזאת, בכלי שרת, בצפון. בדמן. טעון. ארבע מתנות על ארבע קרנות. כן, אנחנו מדברים על המועדות, ופתאום אתה מדבר על מקום. ארבע קרנות זה המרחב הגיאומטרי. נכון? ארבע קרנות. צפון, דרום, מזרח ומערב. כן. כי הוא נותן את זה על גבי המזבח.
מה הקשר
לדמן? מלשון לתת. לתת. לא, לא. כן. יחס המקום של המעלה והמתה מקושר הוא בציור השכל בתור השמירה שלו לרדת במורד, והשאיפה לעלות למעלה, למעלה בקודש. כן, לכן כיצד? עלה בכבש. אבל במה שמקושר עם המעשים שבפועל שהכפרה צריכה בתחילה להתקשר בהם, הוא ציור המקום של השטח, ארבע הרוחות, ארבעת הרוחות, וקישורם זה בזה, עם יחס התעלותם לצד העלייה העליונה, הדרוממות קרן הקודש. ודמן טעון, ארבע קרנות על ארבע קרנות, ארבע מתנות על ארבע קרנות, כיצד עלה בכבש. המחפר הרי הוא מתעלה בהכשרתו. לבוא למעמד כזה, שיוכל להיות מתאים אל כוח הכפרה המקודש, אשר הוא קשור בקדושת המזבח וקרנותיו, והכשרה זו המעלה את כל מהותו של הכהן המחפר. כי הרי הוא עלה, לא רק הוא מעלה, הוא בעצמו עולה, הכהן. נכון? כאילו שהוא חלק ממה שמקריבים, הוא עולה. כדי שלא רק את המפעל הפרטי הזה של הכפרה היחידה יוכל להוציא אל הפועל, כי אם הרי הוא מתקשר להיות עולה כולו ברעיון הקדושה העליונה של כפרת ישראל הקשורה בקדושת המזבח, כיצד? עלה בכבש. כלומר, הכהן עצמו, נראה שהרב חוק חשב קצת על עצמו כאן, שהוא עולה בזה שהוא עוסק בכפרתם של ישראל. כלומר, רעיון עליון, כן. הוא פנה לסובב. המזבח, מקום הכפרה המוחלטה, הוא רשום ביסוד מקומו של עולם לארבע רוחותיו. אמנם יש לו יחס לא עם המקום המוגבל לבד, אלא עם כל המצוי שלמעלה מן המקום, הגורם את ההוויה המקומית, נושאת המציאות. כלומר, המקום הוא המדרגה התחתונה, הנמוכה ביותר, של כל המציאות. אבל המקום של המזבח קשור למעלה מן המקום. וזהו תוכן המקיף החיצוני, שאף על פי שהוא מתגלם בצורה רבועה במזבח, הוא כולל בקרבו את כל הצורות המקומיות ושורשיהן, כדי להעלות את ההוויה ואת החיים לסוי המקום בכל מקוויתם, ולהביאם לתארתה של הכפרה המוחלטה, ופנה לסובב. כלומר, לא רק לתוך המזבח, אלא הוא פונה אל כל הסובב כולו. מה זה הסובב? סובב את המקום. כלומר, מה שיש למעלה מן המקום, כלול בקדושת המזבח, ובעלו לקרן דרומית מזרחית. מזרחית צפונית. צפונית מערבית, מערבית דרומית. רוממות הקודש, הבא בשפעת אור הכפרה הקשורה במפעל הקדוש של כפרת החטאות הציבוריות והיחידיות, מצורפת היא לעליית הנשמות במעלה החוכמה האלוהית, קדושת האמונה בשורש קדושתה. הן יראת השם מחוכמה, מהצילותה של החוכמה, בה האורה מוזרחת בשפעת השגה עליונה של רוח הקודש, שימשה של תורה מתוך האורה הגלויה, בה הערה מהאור הצפון הגנוז הצדיקים ליראי השם ולשבים אליו בכל לב. והאור הצפון מביא את ההתמסרות הגמורה לאור השכינה המתעלה מכל מהות של חוכמה והשגה בין גלויה בין צפונה, ומתוך ההתבטלות הזאת הנראית כשקיעה להחיים הרוחניים, מתחיל אור החוכמה העליונה להתחדש בכל שפעת אורות נגוהיו, ובלו, לקרן דרומית, מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, שכינה במערב. מקום השקיעה, ישת חושך סטרו. באורות מאופל, אמר ויהי, מערבית דרומית. טוב, זה צריך קצת יותר הסבר, נכון? אז את זה נשמור לפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, שלום.